שלום וברכה, ידידי היקרים, בוקר טוב. שבועות טובות לעם ישראל. החלק השכלי? הבנו אותי, החלק השכלי?
בעיקרון דיברנו על החלק השכלי ואמרנו שנדבר על הרצון, אבל...
דיברנו על החלק השכלי? על זה שהוא מופשט דיברנו?
מה שאני זוכר, כן.
רק התחלנו לדבר עליו.
נתנו לי דקה לדבר על החלק השכלי, נראה אם דיברנו עליהם. הרמב"ם אומר שהשכל זה הדבר היחיד מתחת לגלגל הירח שהוא עוסק במופשט. זאת אומרת, מה זה החלק השכלי? החלק השכלי זה היכולת האנושית, היכולת של האדם לגעת, לעשות בדברים מופשטים, זאת אומרת, דברים לא מוחשים. החושים נותנים לנו את המידע, את האינפורמציה לעולם, והשכל מסביר אותם, והשכל מסביר אותנו בצורה לא חושנית. אני מנסה לומר, בואו נדבר רגע על מילים, בסדר? הפער בין בעלי חיים מדברים, זאת אומרת, בין טוקי שיכול לחכות כל אנושי, לבין הדיבור האנושי, זה ברור שטוקי לא יודע מה הוא, אבל הפער בין הדיבור האנושי לבין הקולות של בעלי החיים, יש לבעלי חיים גם קולות שמשדרים אינפורמציה, אבל יש פער אינסופי בינם לבין דיבור. משום שבעל חיים משדר אינפורמציה חווייתית. זאת אומרת, שכלב כועס, אז הוא משמיע קולות זועפים כאלה. כולם יכולים לשחזר איך נשמעות, או כשכלב שמח, אז הוא נובח נביחות שמחות. זאת אומרת, יש פה חוויה אותנטית, שמגרגרת קולות של הנאה, חתול מגרגר קולות של הנאה. הקול שהוא משמיע זה קול שמשדר אינפורמציה, או בא משהו מאוד מפחיד, אריה מתקרב, אז הם משמיעים קולות מסוימים שאריה מתקרב, אולי יש שלקות של קופים שמשמיעות קול אחר לאריה ולנחש, משום שמעורר חוויה אחרת עליו הנחש. והחוויה הזו באופן אינסטינקטיבי גורמת לי להגיב בצורה שונה, כמו שיש לי הרבה הבעות פנים. הבעות הפנים שלי משדרות, מספרות לכם מה אני מרגיש, אם אני מופתע או שמח או מתגעגע או נדהם, הבעות הפנים שונות, אבל הבעות הפנים שלי הן חוות חוויה. הדיבור הוא חווה חוויה שבאה לידי ביטוי בגוף שלי, בקולות, בצלילים, בשרירים. לעומת דיבור שהוא הפוך מחוויה. אין... רק בשכל ואין כלל בחוש, הראשון במשפט הזה. הוא אומר, קחו כל מילה שאתם רוצים, תעלו על דעתכם, וכל מילה, העיקרון של כל מילה זה שהיא מופשטת. זאת אומרת, תנו לי שם עצם בנאלי, למשל, כלב, בסדר? בואו ניקח כלב. כלב זו מילה שכולם מבינים, כל אחד מאיתם נראה כלב, והוא ידע להשתמש מילה כלב, הוא לצורך העניין גם שפות זור, או דוג, או כלב, לא חשוב. מה מיוחד במילה כלב? שהיא נכונה לתיאור כל הכלבים שתראה. עכשיו, כל הכלבים שתראה, יש בהם המון מפגשים שמבחינה חושנית, זאת אומרת, מבחינת חלק החש, הם בכלל לא קשורים אחד לשני. יש המון פרטים וזנים של כלבים שבכלל לא תומים, כך כלב בוקסר וכלב ג'וואה וכלב קצת דומה אולי, וכלב דני וכלב... יש כלב תחש וטוברן, יש כל כך הרבה סוגי כלבים בכל הצבעים, בכל הגדלים, בכל המינים, שהם שונים בצורה מאוד מאוד קריטית אחת מהשנייה. אתה רואה ציורים של כלבים, קומיקסים של כלבים, צעצועים של כלבים, ואת כל זה אתה מזהה שזה כלב. זאת אומרת, מחיה חושית, אתה עובר פה חוויות אחרות לגמרי. אתה פוגש כלבים שונים. אתה רואה דברים שממש לא דומים. וזה לקחתי מילה מאוד בנאלית, מילה מאוד מובנת. המילה כלב, אני חושב שעוד אין אף אחד בעולם שיודע איפה היא מפסנת במוח. זאת אומרת, איך אני שולף, עוד אף אחד לא פתח את הראש ורואה מה אני חושב. זה לא קורה. זאת אומרת, אפשר לזהות, בינה מלאכותית יכולה לזהות אפילו מה אני חושב. אבל אני לא מבינה כלום. זאת אומרת, היא יכולה לזהות שכשאתה חושב על כלבים, אז מרכזים מסוימים של המוח מופעלים, יש עוררות יתר, זה מה דם גבוהה יותר שם. אז באופן סטטיסטי, מזהה שכשאתה מדבר על כלבים, היא רואה אזורים, כשאתה מדבר, היא רואה שאזורים מסוימים במסגרות שלך הם מופעלות, ואחרי זה מקומות אחרים, והסטטיסטית היא יכולה לחבר, עוד נפלאות הבינה המלאכותית סיפרו לנו בשבועות האחרונים, שעוד מעט יפתרו את כולם, הבדיקות שאני עשיתי נתנו תשובות מאוד מטופשות, אולי רק אצלי זה, נכון, פיזרו בזמן האחרון, בשבועות האחרונים, מספרי פלאפון של וואטסאפים, שאתה שולח שאלה, הוא עונה תשובות ש... לא יודע, אולי זה ישתפר, אבל בכל אופן, בינה מלאכותית לא יודעת מה אתה חושב. אין לה מושג אם אתה חושב עכשיו לכלב או צפרדע או מלפפון. היא יודעת לחבר בין המילה כלב, היא לא מבינה גם מה זה כלב. לבין מרכזים מסוימים במוח. סטטיסטית יכולה להגיד שאחרי זה יכול להיות שזה קשור לחתול או לכוחות הצלה. אבל כשאתה אומר מילה כלב, זה מה שאני מנסה לומר. כשאתה חושב את המילה כלב, אז אתה בעצם מגדיר באופן שכלי את המהות של כלב. מה הרעיון המהותי של כלב? והרעיון המהותי הזה בא לידי ביטוי בכל מיליארדי הכלבים שתפגוש אחר כך בעולם. אתה פוגש באמת דברים אחרים לגמרי, באמת לקחתי משהו קל, לקחתי כלב, אפשר לדבר על אהבה, למשל, או התרגשות, שזה הרבה יותר לא דומים מקרים אחד לשני, נכון? או רצון, או את המילה או, שהיא מומחשת, או יופי, יש חתול יפה, ויש שיר יפה, ויש שיעור יפה, ויש רעיון יפה, ויש ילד יפה, ויש נוף יפה, אין שום קשר מבחינה חושנית לכל המסגים, אין שום קשר, בכלל לא. נכון, שיר יפה וחתול יפה, לא תומכים שאני מגוחך אפילו שאני אומר את זה. אבל כשאתה אומר את המילה יפה, שהוא מילה יפה זה מסובך. הובה וחיבור זה מסובך. אבל אפילו כלב, כלב אתה בעצם תופס, מגדיר באופן מופשט, מופשט גם באופן לא בשמי. מה זה כלב? ולכן יש המון דברים שהם דומים בשכל והם שונים מאוד בחוויה, יש המון דברים שהם דומים בחוויה והם שונים מאוד בשכל. מאוד שונים בשכל. יש ילד שמאוד דומה לילד שלך, מאוד דומה, אבל הוא לא הילד שלך, הוא משהו אחר לגמרי מבחינה שכלית. לגמרי. ויש ילד שהוא לא דומה לאח שלו, אבל הוא הילד שלך, אז הוא מאוד מאוד דומה בחוויה השכלית שלך. אני מתכוון שמילים הן מבטאות את מותר האדם מן הבהמה, המילים מבטאות את היכולת שלנו לחיות את העולם בצורה מופשטת. משהו שונה מאוד מהחלק הזן, המרגיש, המדמה והמתעורר. משהו שקיים רק ב... חלק מדמה, וגם יש בבעלי חיים, אולי גם חלק מתעורר מדבר על זה. אבל חלק שכלי אין לבעלי חיים. בעלי חיים אין יכולת מופשדת. בעלי חיים יכולים לדמות. ואתם ככה מתפקדים. זה דומה לזה. הזברה הזאת דומה לזברה היא. הם מריחים ריח שמזכיר להם ריח אחר. הריח הזה משדר להם סכנה, משדר להם ציד, משדר להם נקבה, משדר להם מים. זה דומה, זה דומה. בחוויות החושניות זה דומה. אבל מילים, זה לא דומה. מילים, שוב, אמרתי, מה זאת אהבה, ומה זה אחווה, ומה זה ראות, וגם מה זה כלב, או חתול, או שולחן, זה שולחנות שבכלל לא דומים אחד לשני. ממש לא מתחילים להיות דומים אחד לשני. אבל במוח שלך, כדי שילד יוכל לדבר, הוא לא מספיק שהוא יהיה כמו טוקי ויחזור על המילים האלה. הוא צריך עוד, באמת ילד מתחיל להגיד רק שם עצם פרטי. זאת אומרת, מילה שמיוחד, אמא יש רק אחת בעולם. היא נראית כל פעם אחרת וכו', ויש ריחות וקולות שהוא מצא את המחנה המשותף שלהם. אבל כדי שילד ידבר, יתחיל לדבר גם שמות עצם כלליים, המוח שלו חייב להיות מוח אנושי, זאת אומרת, הוא הוא מסוגל לחיות את המופשט. הוא מסוגל לחיות משהו שהוא מעבר לחיים. אם הוא מאמין בעולם המופשט, אם הוא לא מאמין בעולם המופשט. אנחנו היום נמצאים בעידן שיש בו הרבה חוסר אמון במופשט, זאת אומרת, מטריאליזם, לא במובן מהדיאלקטי, הקומוניסטי החמור שלו, אבל כן, אין נשמה, אין נשמה. אנחנו יודעים, אחד הספרים המפורסמים על לאומים, זה קהילות מדומיינות, הכל מדומיין. התקופה המודרנית המציאה הרבה הרבה רעיונות מופשטים, דרך אגב, הרעיונות הכי מופשטים, אני חושב שיש זה בכלכלה, בכסף, חברה, בעירבון מוגבל, במונחים כלכליים שהם, אין שום קשר בין הכסף שלנו לכסף, נכון? הכסף במובן העקרוני זה סילבר, זה מטילי או חתיכות מהמתכת הזאת. אחרי זה נהיה מטבעות מהמתכת הזאת, ואחרי זה היום המטבעות שלנו אין שום טיפה, אין שום אחוז כלשהו של הסילבר, בטח שבשטרות שלנו אין, אבל מין שטרות? שטרות יש פיקוח מאוד מאוד עדוק, לא משתמשים בשטרות. אנחנו משתמשים ב... אמצעים דיגיטליים שמממשים מבחינתנו כוחות קניין, שזה האזרח הפשוט, אני לא מדבר על מסחרים מפותחים יותר, באופציות. השוק הכלכלי הוא שוק ש... או הפילוסופיות הכלכליות, המתודות הכלכליות שעסוקות בדברים מאוד מאוד מפשוטים, הרי שער השקל שעלה אתמול בשעה טובה, כמו שימשיך לעלות, יפסיק לרדת, הוא מושפע מההפגנות על הרפורמה המשפטית, וכל מיני חששות של, ותנועות, ויציבות, ופרסומות. זה בכלל לא קשור באמת לכוח הקנייה של אזרחי ישראל. זה קשור לרגשות, לתחושות, למעמד, עם מה סוחרים, עם מה לא רק מדבר איתך שקונים עכשיו את הכיתה של אוקראינה בעוד 10 שנים, אלא תחזיות של צמיחה, באיזה שווקים, באיזה כיוונים, יש לנו מטבעות, הביטקוין בכלל, הוא לא מחזיק מאחריו שום דבר, חוץ מי דבר אחד, הוא הכי חשוב, מה? המוכנות של אנשים אחרים, לשלם. זה שאתה מספיק רגוע, שאם תקנה את הדבר הזה, יהיה מישהו אחר שיסכים לשלם אותם, אולי אפילו יותר. אין בזה שום דבר מעבר למוסכמה. אז כלכלה, אמרנו, שוב, יש מודלים מאוד מפשטים, מודלים כלכליים, אמרת, חברה ברבה מוגבל, חברה ברבה מוגבל, חברה שהיא אפקטית, היא לא קיימת. ישויות משפטיות הן לא קיימות. חברה קוקה-קולה היא לא קיימת. מה שיש בקוקה-קולה, זכויות קניין, זכויות קניין על המותג, דרך אגב, המותג והנוסחה. הם ימכרו את הרכוש שלהם, לא ימכרו את הרכוש שלהם, עברו דירה שלנו, לא משנה, המותג וה... הם יכולים לשנות את הנוסחה, גם זה שלהם. הם בעלים על, זה מבחינה הלכתית מאוד מסובך, איך יוצרים בעלות על דבר מופשט, זכויות קניין רוחני קוראים לזה בכלל. דווקא שם, גם התיאוריות, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד חושני, מאוד חווייתי, מאוד עסוק, אדם בסופו של דבר רוצה לייצר לעצמו אוכל טעים וחוויות ודושות. רק בשביל זה הוא משתמש במדע מאוד גדול, בתכנות מאוד עמוקות, אבל זה לא משנה, זה משנה מה חשוב לך. אנחנו חיים את הפסקה בהוראות שאנחנו חיים ב... ואולי אני צריך להעלות זה על המסך, אנחנו חיים בעידן של מדמה, זאת אומרת של מדמה זה נשמע ישיבתי כזה, ואני לא הייתי רוצה להגיד זה. כוח המדמה, זה חשוב מאוד להבין כוח המדמה, כדי להבין מה זה השכל, בואו נראה איפה אנחנו אבל. נעלה, כתבי הרב, בתחילה שאני מעכב אתכם מעט, ישראל ותחייתו, עסקאי וזיין, אני אענה על המסך ואז שתי פסקות מאוד קריטיות להבנת התקופה שלנו וגם להבנת מה זה כוח המדמה. הנה, אני רק אגדיל את זה קצת. נעשה עכשיו הצבעה לא רשמית, אם אתם מסכים שאני אעבור עכשיו לשם. מי מסכים? יש איזה פרצופים כאלה היום, נכון? מי מתנגד? יעשה פרצוף עצוב. מי בעד? לא, יש איזה... הנה, מתי אני יודע לעשות? לא כולם טובים. קיצור, אני יכול לעבור?
כן, כן. אפשר, אפשר.
תודה. מכל התרבות הזמנית, אומר הרב, בישראל תחילת אובסטרטן, כן? כל התרבות הזמנית בנויה על יסוד כוח המדמה. התרבות הזמנית זה העכשווית, העידן המודרני, המאוחר, או הפוסט-מודרני, בנויה על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלה מעלי של מי התרבות, האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל המצוא ומעשי, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ואם הוא משתכלל המדעים המעשיים והניסיוניים, ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. יש חושב העולם כולו, שכל אשר תלוי פתוחו של כוח המדמה. תראו, אז זה קצת הפוך עם מה שאנחנו חושבים בדרך כלל. כי מה שמאפיין את התקופה שלנו זה מדעים, זה אקדמיה. זה חשיבה ביקורתית והתפתחות אדירה של הידע האנושי, בפיזיקה, ביולוגיה, בכימיה, והשלכות הטכנולוגיות של זה. אנחנו מכירים את העולם בצורה הרבה יותר רצינית ואיכותית מכל הדורות, וכולם אין קשר בין הידע שלנו לעולם, הידע אחר לכלים המדעיים, לפיתוחים שהשתמשנו בידע הזה. והרב כותב בדיוק הפוך, הרב כותב שהתרבות הזמנית העכשווית בנויה על יסוד כוח המדמה. למה הרב מתכוון? הרב מתכוון, לא מתכוון על מוח אלא על שכל. בסדר, צריך לחלק הבדל מאוד 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 ברור בין, בין, בין מוח לשכל. מה ההבדל במוח לשכל? מוח זה האיבר בגוף, שאיתו אנחנו מבצעים המון פעולות של חישוב ושל ניסיון להבין ולחקור ולברר. השכל זה מושג קצת אחר. אפשר לדבר על פרשת השבוע, פרשת השבוע, החוכמה, כולכם מכירים את זה, החוכמה בתנ״ך נמצאת בלב, לא במוח. וכל אישה חכמת לב וידע תלמוד. ובלב כל חכמת לב יש חכמה, לב חכם לימינו. למרות שלעולם, לאדם העתיק, בתקופה העתיקה, ברור היה שהרציונל לא נמצא בלב, אלא בראש. גם בלי לעשות ניתוחי מוח, הם ידעו שהרציונל במוח, הם ידעו כי מישהו קיבל מכה בראש, נכון? מישהו מקבל מכה בראש, מתחיל לדבר שטויות. מישהו מקבל מכה בלב, שטויות אחרות, הוא לא מתחיל לדבר שטויות. אז הם לא ידעו למפות את קליפת המוח, איפה אזורי דיבור, איפה אזורי השמיעה, ואיפה אזורי. הם לא ידעו למפות את זה. אבל הם ידעו שמי שאחראי על ההיגיון, לשכל, זה החלק הזה שנמצא בגולגולת. אבל אנחנו לא מדברים על שכל, מדברים על מוח. יש קשר מאוד עמוק בין מוח לשכל, כמובן. אבל שני דברים קצת שונים. המוח אפשר אומרים שאולי בעתיד יהיה איזה חיבור בין הסמארטפון שלי לבין המוח. נכון? יכול להיות. גם אולי כבר יש חיבור, אתה אומר, אם אתה מתוך כדי שינה מזפזף, חולם באהבה על האנושה שלך, כל הידע אתה שולף משם. המוח זו איבר שבזאת אנחנו חושבים. שכל זה משהו שונה. שכל זה, תראו מה הרב כותב. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ואימו הולכים משתכלים המדעים המעשיים והניסיונים. מה הכוונה אימו ביחד? זה לא במקביל, זה בבת אחת. אני מנסה להסביר. המדע המודרני מבוסס על אחת ההנחות הבסיסיות שלו, זה שאיך אני מסלק את המסך, למשל, הנה, אני אצא רגע. אחת ההצלחות גדולות של המדע המודרני, זה שהוא מבוסס על אמפיריות, זאת אומרת, על ניסוי, אל תדבר. המדע היווני הקלאסי הוא מדע ריאלי, זאת אומרת, היגיון. אריסטו לא עושה ניסויים. אמפיריות, זאת אומרת, ניסויים, בכלל לא בפרוט החשיבה של אריסטו. להפך, יש דברים באריסטו שהם ניסוי פשוט, מעט מאוד דברים, נכון? ניסוי פשוט היה יכול להכחיש אותם. למשל, כך קראתי לו בדף כרפן, מספר השיניים בפה של סוס. שיש חוסר הלימה בין מה שאריסטו כותב לבין פה של כמעט כל סוס. איך אריסטו עשה את הפשלה הזאת? למה הוא לא בדק? למה הוא לא הלך לסוס של השכן ובדק? מה קורה? זה מאוד דומה למה שקורה באורות. באורות כתוב מה זה עם ישראל, ומי שעשה מחקר אמפירי יגלה שיש לפעמים חוסר הלימה בין מה שהרב קוק כותב על עם ישראל לבין מה שקורה בפועל. זאת אומרת, לפחות בעיתון, בהנחה שהם לא משקרים בעיתון. מאמינו העם כולו שאין עוד גלות אחר הגאולה, כולכם פוסקים את מכיר את הפסקה הזאת, וכשאתה עושה סקר לא בטוח בכל רגע נתון מה תגלה. אז מה אנחנו עושים עם רבינו, משיח צדקנו, מרב זצ"ל, שאומר דברים שמבחן המציאות הם לא תקפים, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שיש פער בין המהות לבין ההתגלות. הרב אומרנו את האמת השכלית, את הנשמה של הדור, הנשמה של הדור. עכשיו, בפועל יכול להיות שיש חסמים. יש עיכובים, יש תסבוכים, יש משברים, בסדר, בסדר, תהליך, תהליך, ובסופו של דבר, הנשמה תתגשם, תתגשם. זאת אומרת, המציאות, יש פערים בין האידאה לבין המימוש. אני מאוד אוהב אותך, אבל למה לא אוהבת לי פרחים? אני מאוד אוהב אותך, אבל יש פערים בין האהבה שלי לבין זה שהיה תור רחמות בפרחים וכאבה לי הרגל והקצותי יתוש, ולא קניתי לך, אבל אני באמת, זאת אומרת, ההנחה שצריך לבדוק דברים בניסויים, היא הנחה די מחודשת, היא הנחה של מאות השנים האחרונות, היה מאבק מאוד מאוד קשה. יש קורס שלם באוניברסיטה הפתוחה, קורס מאוד מאוד טוב, אני חושבת. בין ריאליזם לאמפיריציזם, אני חושב שכך קוראים. ממש שעוקב אחרי כל גלגולי ההוגים האירופאים, בעיקר אירופאים מול אנגלים. איך האקדמיה נעה לאט לאט, ובאופן לא מהיר לזה שאתה מעלה תזה, אז תוכיח. אין היום התייחסות מדעית, למשל התיאוריות של פרויד הן לא מוגדרות כתיאוריות מדעיות, למה? משום שאי אפשר להוכיח או את אמיתתם או לשלול אותם בעזרת ניסוי. כל דבר פרויד יסביר, מה שלא יהיה, אז הוא יסביר שיש לך חסך כזה, ותסמוך כזה, אבל כזה עכשיו. כדי שתיאוריות יחשב מדעית בעידן שלנו, היא חייבת להיות מסוגלת לבוא במבחן המציאות, מבחן המציאות. המדע העתיק זה מדע שאנשים אלו רעיונות מאוד יפים, מאוד מדהימים, מאוד קוסמים, מאוד... אתם כמו הרבה תיאוריות שיש היום במדעי הרוח, או... קשה מאוד להוכיח תיאוריות במדעי הרוח, נשאר תיאוריות. קוראים לזה באקדמיה המדעים לא מדויקים. מדעי ההתנהגות. אז התיאוריות בהיסטוריה, כן צריך להביא רעיון. ולא רק תזו. אבל... אבל בעולם העתיק, האדם אז אריסטו יספור את השיניים של הסוס של השכן, ומתברר שיש שם שן יותר אחת. בסדר, מוטציה. מתברר שחסר לו שם. בסדר, התנגש, אכל צו, והוא שבר לו את השן. אתה לא כך מתרשם מהחוויה, מהכוח המידע, ממה אתה חווה. אתה יותר הרבה יותר מתרשם מהשכל, ממה האמת. זאת האמת. יש יכולת מעניין את האדם, לחיות את האמת. ראינו את זה במאמר דעת אלוקים. מה ששפינו זה עושה. זאת אומרת שיש הרבה מעבר לחוויות שלנו, הרבה מעבר למדמה, הרבה מעבר לחושים, הרבה מעבר לרגשות. יש עולם אדיר ושלם, שהוא הרבה יותר אדיר ושלם ממה אני מרגיש עכשיו, מה אני חווה עכשיו. אבל אני מנסה להבין אותו, מנסה איך מבין אותו, בעיקר בשכל. זה מה שיפיין את תולדות האנושות עד התרבות הזמנית. תרבות הזמנית חלק ממה שמקדם באמת, עזוב, עזוב, טוב מרעיונות, רעיונות נורא יופים, תוכיח, תוכיח. זה לא מוכיח, זה לא קיים. איך אתה מוכיח? אתה מוכיח בעזרת חושים כמובן. אתה טוען שכך וכך, אז תראה ניסוי שיאפשר לנו לדעת אם התזה שלך צודקת, את תוצאות הניסוי יהיו א' ב', אם התזה שלך לא צודקת, את תוצאות הניסוי יהיו ב', הפוכות. ותוצאות הניסוי זה לא דיבורים, זה לא דיבורים, או מתמטיקה, אם שאר אחרת זה מתמטית זה מאוד מאוד טוב, זה כפוף לסדר מתמטיק, זה אחרי זה המדע היחיד שהוא נשאר ריאלי. אין הוכחות למתמטיקה, זאת אומרת x ועוד x שווה שתי x, זה אקסיומה, זה צורת חשיבה שלנו. זה שזה קורה הרבה פעמים, זה לא אומר שתמיד זה יקרה ככה. המון הזאת מתמטיקה בצד. התרבות הזמנית בנייה לסוד כוח המדמה. זאת אומרת, מה באמת אכפת לה, מה באמת משמעותי, מה באמת? זאת החוויה, זאת החוויה. חוויית החיים, החומר למילה, זאת אומרת, הנגלה. נסתר קשה מאוד לחוות אותו, וכדי לחוות את הנסתר, אתה צריך לבנות אישיות מאוד מאוד עוצמתית, וכוחות חיים ופנימיות. ולכן היא לא רלוונטית למדעים, היא לא רלוונטית למה שהמדע, למה שהטכנולוגיה קורה, מזהה בתור מדע, או לא מזהה בתור מדע, בתור... אמיתות, ערכים, תרבויות, נרטיבים, תגיד מה שאתה רוצה. אבל מה האמת מוחלטת? מה שמפתיע הוא שיש פריצה אדירה של המדעים בעקבות ההסתכלות. למה פריצה אדירה של המדעים? משום שבאמת חלק גדול מהעולם הוא עולם מוחשי, חלק גדול מהעולם הוא עולם חווייתי. וכשאתה מזיז, הבקרה הזאת של ניסוי באמת בקרה מאוד מאוד משמעותית. זה קורה הרבה בישיבה, הייתי פעם בישיבה, אתם זוכרים. אתה אומר כל מיני תזות על העולם ועל החיים, ואז אתה יוצא לחיים, ואתה רואה פערים גדולים בין הסיסמאות שלך. למה? מה הסיסמאות? אתה אומר, זה לא בציניות. בין המשפטים הגדולים שאמרת בשיעור ב' וג', לבין מה שקורה לך אחרי שנתיים שלוש. ויש איזה שבר. יש איזה שבר, כי באמת דברים, בדיוק אתמול הייתה לנו הזכרה לרב אלי ולרב לידינה, זה יוצא לעשרים שנה. אז הוא היה מדבר הרבה על ה... אתה פוגש פה, כשאתה מדבר, לומד אמונה, זה מאוד שונה מלימוד אקדמי, כי אתה לומד פה דברים, אין מבחנים בישיבה, בגלל שבאמת אי אפשר לבחון אותך. זה לא דברים ממשיים שתמיד אוחז אותם, יודע להגדיר אותם בצורה מדויקת, אבל צריך כמו זה, אתה עסק המון בהגדרות מדויקות של מונחים אמוניים, אבל זה לא תמיד הפרמטר היחיד שמסביב דברים. כשאתה לומד אמונה, אתה מדבר על דברים, זה בערך, זה בערך. הבערך הזה הוא מאוד חשוב. אתה תמיד מדבר על דברים מופשטים, זה בערך. רגשות, נאמנות. אפשר לדייק אותם יותר ויותר, זה לא כמו לדבר על עולם חשי. צורת החשיבה האקדמית היא קודם כל יצרה ביקורת, ביקורת, שוב, או מתמטית או ניסויית, שממילא מי שמדבר שטויות, אז אפשר להוכיח, אפשר להוכיח שום שטויות. זה לא תמיד נכון, למשל השימוש הזה של טראמפ במונח פייק ניוז, הוא שימוש מאוד לא הגון, שימוש מאוד לא פייר, מדוע? משום ש מחפשים איזה פרט, אתה אומר משהו אמיתי, לא מחפשים פרט אחד שבו אתה כושל, ואם הפרט הזה כשלת בו, אז מפילים לך את כל העמדה. מה למשל אתה אומר? למשל, מישהו נוסע בחוסר זהירות. זאת אומרת, השכן הזה שלי, צביקה, הוא נוסע בחוסר זהירות. ואז אומרים, פייק ניוז, זה אמה, כי מאמרים לך תמונה מלפני שנתיים וחצי, שמשך 20 דקות הוא נסע בזהירות. בסדר, לא התכוונתי עכשיו מחקר אקדמי, התכוונתי שבגדול, בכללי זה כך וכך. אז זה כלי פעולה של פוליטיקאים, גם לייצר פייק ניוז וגם להתגונן בעזרת טענת פייק ניוז. אנחנו לא... באקדמיה, כל מקום, זה עוד לא הופך את זה לפייק, זה לא הופך את זה למציאות שקרית. אז עוד פעם, כל התרבות הזמנית בנויה על כוח המידע, וזה העצים את המדע מאוד מאוד מאוד. מדוע? משום שבאופן מפתיע, בחומר, אלוקים מסתתר. קוראים זה עולם, אלוקים נעלם. בפיזיקה ובכימיה, ביולוגיה, באמת אלוקים מסתתר מאוד. מה הכוונה מסתתר מאוד? הכוונה שחוקי הפיזיקה עובדים כשאנחנו לא מזהים באופן ישיר את המשמעות המוסרית שלהם. אם, תמיד אומר, אם ניוטון, ככה מספרים על ניוטון, נכון? איך הוא גילה את כוח המשיכה? הוא נפל, הוא ישם מתחת לעץ, ופתאום נפל לו תפוח על הראש. אז... ניוטון שאל את עצמו, למה נפל לי תפוח על הראש? למה הוא לא נשאר לפול? למה הוא לא נפל הצידה? למה הוא לא קפץ למעלה? והתשובה על השאלה הייתה, שכנראה כי יש כוח משיכה, אבל אנחנו מניחים שהרבה לפני ניוטון נפלו אנשים תפוחים על העץ, על הראש. תפוחים, שקדים, קלמנטינות, אבנים, וכל מיני דברים נפלו לאנשים על הראש. איך אף אחד לפני ניוטון לא חשב שזה נפל לו על הראש בגלל כוח המשיכה? כאילו מה זה, יש מה כל כך בנאלי, יש מה כל כך בסיסי, כל יד קטן יודע שדברים נופלים. אריסטו דרך אגב אמר שדברים נופלים למטה כי הם רוצים לחזור ליסוד הארץ. ניסוח אחר לגמרי. אבל בדרך כלל אנשים שנפלו להם תפוחים על הראש, התשובה שלהם הייתה שכלית, לא דמיונית, שכלית במובן של המילים של הרד, כן? מה השכלית? למה תפוח נפל לניוטון על הראש? אתם יודעים למה? והוא חשב מחשבות, לא יפות, מה זה נאום. מגיע לו. כי מגיע לו עונש. דברים קורים כי יש אלוקים, דברים קורים כי יש סיבה, דברים לא קורים סתם. לאדם מאמין, זאת אומרת, אדם שחי את העולמות שמעבר לעולם מוחשי, אין לו שאלות, יש. זה יכול להיות גם פרימיטיבי, זאת אומרת, למה העץ הזה נפל עליי? כי יש בו שפייה שהרגזתי אותה. שפייה זה ישות מופשטת, שפייה זה ישות שכלית, זאת אומרת, לא מוחשית, אתה חושב עליה. האם באמת הייתה שם פייה, האם פנטז של שפייה? ויש מחלוקת רשעים גדולה מאוד, נכון? עם כל עולמות, עולמות המאגיה, שדים ורוחות, וזה קיים או לא קיימים. הרמב״ם פוסק שהם לא קיימים מהרמב״ם, ומהרבה בקיום שלו, משהו שיש הרבה כוחות כאלו, ואסור להשתמש בהם. לפי הרמב״ם אסור לך לרמות שאתה מחשף או מעלה בעוד. לפי הרמב״ם אסור לך לעלות בעוד באמת. אבל האנושות השליחה מעליה את העולם המפשיעת, ואמרו, עזוב, וזה שהרמב״ם אומר את המפשיעת הזה. קיימה את הדיבור לא יהיה לחלים אחרים. לא, גם את אלוקים מזרקה, אני יודע, לפחות ביחד איתו היא גם, שהפכה את כל הפסולת, נקטעה את עצמה מהמון עבודה זרה, מהמון מחשבות ילדותיות, טיפשיות, אליליות. והתחילה להגיד, אני רוצה להבין דברים עם המוח, עם המוח. תוכיח עם המוח, תראי לי למחשב שלי, שזה נכון. זה יצר פריצה אדירה במקומות שבהם, שוב, האם תפוח נופל על הראש בגלל שניוטון חשב מחשבות רעות? התשובה היא לא. התשובה היא לא, הוא פעם כל כוח המשירה. אם צדיק גדול היה יושב בדיוק באותו מקום, במקום ניוטון, וגם התפוח היה נופל על הראש שלו. אנחנו בחוקי הפיזיקה, ביולוגיה והכימיה, לא מזהים את אלוקים באופן ישיר. קשה לנו מאוד לזהות את אלוקים. בעידן הזה לפחות שאנחנו נמצאים. אלוקים נמצא שאנחנו מדברים, נמצא ש... אבל חוקי המהנדסים מתכננים תנועה של רכבות, זה לא משנה אם רכבות הן נוסעות לדף יומי או נוסעות לשטויות. זה יעבוד בדיוק באותה צורה. איפה האמת המוסרית? איפה אלוקים? אלוקים מסתתר מאוד. איפה בעיקר, בעיקר במוחשי, בעיקר במוחשי. הוא פחות מסתתר במקומות של האקדמיה, פחות מוצלחת. איפה היא פחות מוצלחת? יכול להיות, רק אני אומר את המשפט, ככל שאתה יותר עסוק, לא בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אלא בדברים שיותר קשורים מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, שם האקדמיה נוחת הצלחות הרבה פחות, בלי לזלזל, אם להגיד תודה ולהעריך, אבל הרבה פחות הכלים, זה אותם כלים, אותם צורות חשיבה, נתנות הצלחות, הרבה יותר נמוכות, איפה האקדמיה כמעט קושרת לחלוטין? במדעי הקודש. זאת אומרת שהיא באה ללמוד תורה, תורה שנכתב, תורה שבעל פה, שם האלוקים גם מסתפר, אבל הרבה הרבה פחות מסתפר, ושם לנסות להבין רק דרך המוכן, שזה הרבה יותר קשה. שאלות, ויכוחים, דיונים.
רק להבין את ה... גם התשובה שניוטון נתן לעצמו, היא הייתה תשובה מופשטת בהתחלה, לא?
מופשטת?
לא, מה ההבדל בין התשובה שאריסטו נותן לבין התשובה ש... שניוטון נתן? אחר כך אולי ניוטון הלך להוכיח את זה.
אריסטו נותן, אריסטו שאדם דתי מאוד דרך אגב. כמעט כל הוגי הדעות של נאורות הם דתיים מאוד. אריסטו, דרווין. אבל דתיים נוצרים. אבל אריסטו נותן לעצמו תשובה מתה, תשובה חסרת שכל, זאת אומרת, תשובה חסרת נשמה. אין ישויות שם, זה חומר. היום אנחנו יודעים לפתח את זה מאוד, אנחנו יודעים שיש מסעדות כוח המשיכה, אנחנו יודעים שכוח המשיכה זה איינשטיין, זה מרחב חלל זמן מעוות, שגורם לדברים, מלנוע לקראת דברים אחרים. אבל מה שעקרוני פה שאין שכת, אין נשמה, אין ערכים מוסריים, אין אידיאלים. יש מכונה שעובדת בצורה כזאת. מכונה עובדת בלי קשר אם בזום הזה נשתמש כדי ללמוד תורה, או בזום הזה נשתמש כדי לדבר שונה וחסכון. זה עובד. אין נשמה. מידע מבלי שכת, כמו שזה, אתה חי עולם חווייתי, ולא חי עולם מופשט. עכשיו, כדי לחיות עולם חווייתי, אתה משתמש בהמון כוח, בהמון מוח, אבל אתה יוצר יצירות מופשטות, אבל אפקטיביות. עם קהילות מדומיינות, חברה בעירבון מוגבל. אני מדבר איתך על קוקה קולה, קודם נזכר. קוקה קולה אפקטיבית, אין ישות שנקראת, אין שם מישהו. זה לא בית המשפט הגבוה לצלם, זה לא ישות ממשית, אתה יודע. יכולים לבנות בניין חדש, יכולים להחליט את השופטים, יכולים... זה פיקציה שיושבת לנו במוח, במוח של כל אזרחי מדינת ישראל. והם מחליטים לתת לה את הכוח שהיא מתיימרת לקבל אותה. אז, זה, אבל זה לא אמיתי. אנחנו מאמינים שזה כן אמיתי. אדם מאמין, אדם שנותן משמעות לעולם הפנימי, אז הוא חושב שערכים, אידיאלים, עם ישראל זה לא קהילה מדומיינת. באמת יש חיה כזאת דרכיה בשמה ישראל. לא רק עם ישראל, כל העם, יש שרה של אומה, נכון? וכל אלוהי מצרים יעשה שפטים, אין לך אומה שלוקה ואין אלוקי אלוקים. יעקב מתמודד עם שרו של עשיו. אז יש 70 מסרים, הכוונה יש אידיאלים, יש משמעויות, יש אמיתות, זה, 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 זה אפלטון, שאומר שיש אידיאלים, והאידיאלים מתממשים במציאות. אבל אנחנו נוצרים, חיים בתוך תרבות, תרבות של כוח המידע, כמו תרבות של מה שקיים, זה מה שאנחנו חווים. עכשיו, בשביל לשפר את החוויה שלנו, את הידע שלנו, אנחנו משתמשים בהמון מודלים מופשטים אולי, המודלים של מה זה חומר, של מה זה תהליכים של... של 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 תהליכים ביולוגיים שקורים בתוך הגוף. אנשים אנשים שיש להם IQ מאוד גבוה, אבל כל זה נועד כדי לשרת את ההבנה שלי את החומר. כן,
הרב, זה כאילו עם ישראל בנסה כאילו שובר את הדבר הזה, ונגיד יש צרעת, אז אנחנו מבינים, אם אדם אומר לשון הרע, אז פתאום הופיע לו משהו פיזי, זאת אומרת, לא, זה לא רוחני, זה משהו הופיע לו בגוף, משהו שהוא קרה בעקבות כשל מוסרי.
כן, אבל אין כל כך צודק, ודאי אתה צודק, אבל אין צורך להגיע לצרעת בשביל זה, זו תפיסת עולם שכללה את כל האנושות לפני, מי שהשם הזה במוחות, לא, זה חזל מעט שמין את חזל, את עצמם. אז אנחנו אומרים שהם, הדרך היחידה לחסל את העבודה זרה, זה לבטל את היצר, נכון? יצא גור אריה של אש מבית קודשי הקודשים. חז"ל החליטו לחסל בנו, לא לחסל, זה לא נכון, לדכא בנו, לתמוד בתת מודע את הכוח של העבודה הזרה, הכוח של העבודה הזרה זה צמא לעולם מופשט, זה יכולת לחוות עולם מופשט, יכולת שאפשרה לנו גם להיות נביאים. ביחד עם, עם זה שגור אריה של אש יוצא מהלב של כל אחד מאיתנו. חז"ל תומנים את זה בדוד בעברה, בדוד של עופרת, עופרת זה חומר מאוד צפוף, שלא מעביר רינה. אז זה נמצא עמוק עמוק במסתרים בתוכנו, יכולת לחוות את העולם הפנימי. אז זה לא מאפיין דווקא את עם ישראל. שוב, התחיל תהליך כזה, התחיל תהליך מאוד מאוד פנימי, שבסופו של דבר אחרי אלפי שנים, אז אין, העולם הוא נהיה חילוני. חלקים גדולים מהעולם הם חילונים, וגם הדתיות היא דתיות מאוד שונה מהאלינות. הדתיות יותר בהחלטות ופחות בחוויות הדתיות הרגילות. יש איזה תהליך כזה שבו השכל נהפך מי העגלה ומי הסוס. זאת אומרת, מי משרת את מי. אז יש שם המון שכל באקדמיה, ממש, יש אנשים כישרונים וחכמים, לא תספר לכם. היכולות שלנו, היכולות של הדורות שלנו, הן בלתי נתפסות בכלים שלהם. אבל זה הכל, זה כמו שאתה יוצר אלגוריתמים, אלגוריתם זה משהו פתימי שאתה יצרת. זה אולי יצירות הפאר המדעיות הכי גדולות שיש בדור שלנו, שמפעילות כל מיני תוכנות בלתי נתפסות. וזה פיקציה שאתה בנית, אין ישות רוחני מופשט שנקראת אלגוריתם. ואין ישות מופשטת שנקראת קוקה קולה. זה מה שאנחנו בנים, כלי המדידה שלנו, כלי המדידה שלנו. מי שבעולם העתיק השתמשו בכלי מדידה שמבטאים מצבים חומריים, כזי, כביצה, זה תמיד מפריע לנו, כי מה זה כזית, נכון? אז ניסו להאמיר את זה, 28.4 גרם או סמק, אבל זה לא, אף אחד לא מדד בגרמים, יש כלים, רגל, פיט, באנגלית גם, נכון? יארד. איך, ועוד כברת דרך לבוא אפרת, יעקב קובר את השכן, עוד כברת דרך לבוא אפרת, מה זה כברת דרך? שטח ששור חורש ביום אחד, מה אני יודע, כל שור רוצה משהו אחר. זה עמה, אצבע, טפח, וכל מיני שיעורים מאוד מאוד לא מדויקים. העולם המודרני החליף את זה לפני כמה מאות שנים. הוא החליף את זה בעמת מידה אחדותית שהיא מופשטת, מטר. אין דבר כזה מטר, אתם יודעים בעולם עם מטר? בטבע יש ביצה וסעורה ויש כותבת הגסה. יש את כל השיעורים האלה יש בטבע, אין בטבע מטר. זאת אומרת, אין שום דבר בטבע. יש במקרה איזה עץ שהוא ענף שנשבר, אבל זה לא מבטא.
כמו זה, כמו חצות הלילה, אצל הנוצרים, זה החצות, זה הזמן שהוא בדיוק 12, אבל עם ישראל, אתה מחליף יום ולילה לפי השמש והירח, זאת אומרת, הטבע הוא נותן לך עמת מידה יותר רוחנית, אבל היא לא מדויקת.
חצות הלילה זה זמן אמיתי, למה אתה אומר שזה...
לא, אני אומר, 12 בלילה יש הבדל בין AM ל-FM, בסדר? אבל כאילו...
לא, 12 בלילה קורה משהו. הקדוש ברוך הוא עובר ממשמרת שנייה למשמרת שלישית, אתה כבר ברכות אומרת.
אז זה בעם ישראל, אני אומר.
לא, זה לא גם רק שם ישראל, זה באמת קורה.
אני אומר, לפי עמת מידה של אדם ליום, תגיד לו את ההבדל בין יום ללילה, אז הוא יגיד לך את השעה, אבל הוא לא... הוא לא
פחות אפקטיבי, כי אנחנו לא יודעים, כולם מזה, נכון, כי אנחנו עם ישראל, אנחנו חלק מתרבות המערב, מה זה אנחנו עם ישראל? אנחנו לא ליד, אנחנו משתמשים בזום אפילו. מה הפירוש? אתה רוצה את מה השקיעה, איך ידעו מה השקיעה? תסתכלו מה השקיעה, היום מי יודע מה השקיעה? מה אני יודע מה מזג האוויר בחוץ? אני בתוך הפלורוסנטים שלי, אני יודע מה השקיעה. בדיוק דיברתי עם מישהו מרכז הרב, שלמדתי לפני 35 שנה. על שיעור כללי, אמרתי לו שיעור כללי בשביל, הוא אומר, שיעור כללי זה בערב, מה פתאום, שיעור כללי בצהריים? אמרתי לו, למדת 15 שנה מרכז הרב, זה היה, הוא אומר, מה פתאום? ואז הוא אומר, וואלה, כל היום אני בפתוח הפלורסנטים, מרכז הרב, ידעתי מתי בוקר, מתי? יש את הסיפור על שניים שיוצאים לדייט, ואז היא אומרת לו, תראה איזה שקיעה, אז הוא אומר, לא, לא, זה עוד 3 דקות. כל הלוחות זה משהו מאוד עצוב, אנחנו לא יודעים, מי יודע מתי השקיעה? מי יודע מתי הזריחה? השקיעה עוד יודעים לפעמים, מי יודע מתי הזריחה? צריך לוחות, שזה מתנדבים שיבואו. זה השעה, לא הייתה השעה למשל, מה שאבי אומר, הייתה שעה זמנית. כל יום השעה היא לוקחת זמן אחר. כל יום הוא באורך אחר. כל יום הוא סובייקטיבי לחושים. אנחנו בנינו אמות מידה, העולם המודרני בנה אמות מידה, שהן חסרות קשר לחוויה. בכל יום, אין בכל יום 12 שעות, יש יום ארוך, יום קצר, יש 24 שעות, חילקנו את היממה באופן שרירותי ל-24 חלקים שווים. זה תמיד היה, אבל שווים. ואת השעה ל-60 דקות שוות, ואת הדקה ל-60 שניות שוות. לא קורה שום דבר. אחרי חודש באמת, הירח נעלם. אחרי שנה חוזר מזה גביר לאותו מקום. אבל חילקנו את זה למשהו פיקטיבי, כמו, זה מה שתקראתי מטר. מטר זה, 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 זה מוט פלטינה שנמצא בלובר בפריז, ויש לו גודל מסוים, וזהו. עכשיו, 1/100 שלו זה סנטימטר, וסנטימטר על סנטימטר, על סנטימטר מעוקב של מים, זאת אומרת, 1/100 מהמות הזה, בחזקת 3 של מים, של נפח של מים, לזה קוראים גרם, אין דבר כזה גרם. אז יצרנו קשר בין אורך, נפח למשקל, אבל זה הכל פיקטיבי, אין דבר כזה קילו בעולם, זה מוסכמות. זה מוסכמות, מה זה מטר? עכשיו זה 1/42, 1,346, אני חושב, מהיקף כדור הארץ. לא חושב מישהו יכול לספור את זה. קבעו איזה פרמטר שהוא מאוד פיקטיבי, אבל חייבים אותו, א', בגלל המהפכה התעשייתית שיצרה ברגים ומכשירים מאוד מאוד עדים ופותחים שלא היו. כשמייצב עם עגלה עם סוסה, אז פחות או יותר, אז הגלגלים לא היו בדיוק, אז הייצור לי השונה ב-4 סנטימטר. לא יקרו שום דבר. זאת אומרת, זה מייצר מכשירים מאוד מאוד מסובכים, אז אתה חייב שפה משותפת, אתה חייב לעשות ברגים שזה על המילימטר, אתה חייב משהו קבוע, אתה לא יכול להיות כזית וקביצה, זה כבר לא עובד. זה כבר לא עובד. אני רוצה להגיד שזה חלק מזה, שאנחנו חיים עולם שהוא לא שכלי, עולם שהוא עולם של מדמה. אנחנו עברנו, זה נשמע הפוך, אני יודע, אבל אני מקווה שאני כן אסביר. אנחנו משתמשים בהמון כלים מופשטים, אבל כדי לשרת עולם חווייתי, למה אנחנו לא אומרים כזית וקביצה? כי כזית וקביצה זה דברים אמיתיים, דברים שאלוקים ברע, דברים שאלוקים ברע יש להם מהות. יש להם מהות. למה יש לנו אחת לכזית? כי כזית זה אכילה, לא בודק עכשיו את הגודל של הפה שלך וזהו. יש יצירה אלוקית כזאת, ששמה כזית או קביצה, אז יש לה משמעות. את העולם הטכני, זה לא מעניין יצירה אלוקית, זה לא מעניין אלוקית, זה זית או זה גרעין חצת של, אבן חצת שמכן נשברה, ובגלל יש לי זית. זה חסר משמעות, אין תוכן, אין נשמה לדברים, אין נשמה לדברים. זה עולם עם יכולות מופשטות מאוד, אבל הוא לא מאמין בקיום של המופשט. הוא משתמש במופשט ככלי לייצר את החיים שלו. אז יש הבדל גדול, אם ניסיתי לומר, אני חושב, אנחנו נקראת לעשות בין שכל לבין מוח, בואו נסכם מה שראינו. שהמוח זה היכולות האינטלקטואליות שלי, היכולות שלי לחשב דברים, להבין דברים, לחקור דברים, להקשות, להציע תזות. יש אנשים עם המון מוח ובלי טיפת שכל. או שיש אנשים עם הרבה שכל ובלי טיפת מוח, אבל אין הרבה מוח. רבן השכל זה יכולת להתבונן בעולמות מופשטים, לחיות אותם, לעסוק בהם. במהויות, בעקרונות, בנפשות. ומוח זה כלי, הוא גם מורה, זה חלוקה פיקטיבית מה שאני עושה, אני בעצמי אותי בחטא הזה. כל החלוקה בין גוף לנפש היא חלוקה יוונית, היא חלוקה חדשה, היא לא הייתה פעם, אז אני לא חלוקה בין גוף לנפש. נסיים רק בדקה על פורים. שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי שואלים אותו, למה נתחבאו שמים של ישראל קריאה? למה להשמיד בהם ולעבוד? מה עשינו? הוא אומר להם, מפני שהשתחוו לצלם. נבוכדנצר שם צלם, כולם השתחוו לזה, ירגו בעלי אבות, עבודה זו. אז הם אומרים לו, אז למה הם נצלו באמת? אז מגיע להם, אז הוא אומר, הם לא עשו לפעמים, נפרו לא עשו להם לפעמים. זאת אומרת, הם רק עשו את עצמם, השתחוו לצלם. הם לא השתחוו באמת לצלם, אז גם הוא עשה להם כאילו. אבל מה זה התירוץ הזה, הם רק עשו את עצמם? כשהתורה אומרת לא לעבוד עבודה זרה, וירגו בעלי אבות, אמנה שאתה רק עושה את עצמך, אף אחד לא שאתה מאמין באמת. ולכן בכל הדורות היה ברור שהם לא משתחווים, לא משתחווים, גם בכאילו לא משתחווים. אבל כשנחרב בית המקדש, נוצר פער בין הגוף לנפש, הם פתאום היו שני דברים. כמו שבית מקדש, כמו שאלוקים, אלוקים נמצא בשמיים ולא בארץ. אז חוויית החיים האישית יכולה ליצור פער בתוכני בין הגוף שלי לבין הנפש שלי. לא מדברים הרבה על גוף נפש, התורה לא מכירה בין גוף לנפש. היא לא מילה, זה לא אני עשיתי עבירות, זה הגוף שלי. ולא אני הצגתי, זה הילד הרע שבפנים. זאת אומרת, התורה אומרת שיש גוף ונפש ורוח ונשמה, לחיה, יחידה, והכל, זה הכל מערכת חיים אחת. הנגלה והמסתר, השכל והגוף. 9:17 דקות. שבת שלום ידידי היקרים, שמח מאוד להיפגש פה עם כולם, כל הפנים האהובות והיפות.
שבת שלום.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה.